לכבוש כל פסגה עסקית, הפודקאסט שעוסק בכסף, הצלחה ועסקים, עורך ומגיש ניב נשיא. אז שלום לכולם, בימים לא פשוטים כאלו, בזמן שכולנו חווים את המתח מכל מה שמתרחש בחזית, כל הזוועות שאנחנו עוד לא מעכלים ממה שעברנו בדרום, והבנת הזוועות שיקרו לנו בצפון ובאיוש, אם לא נפעל עכשיו. יש איזה רגע, רגע קטן שאתם רוצים טיפה לברוח, אבל עדיין להישאר מחוברים. אז שמח שאתם איתי. נדבר איך לא על חרבות הברזל, כן, על המבצע, המלחמה הזאת שאנחנו נמצאים בה, אבל קצת על מה שקורה גם מאחורי הקלעים, או ככה לפחות זה נראה. קצת על הכלכלה וההתנהגות שלנו בתוך כל הדבר הזה, כמובן, מהבחינה הכלכלית יותר. אז מלחמת חרבות ברזל, מלחמה שטרפה את הקלפים לכל הדעות. יש היום קונסנזוס, סוף סוף, כל עוד לא תשתנה, כל עוד לא תשתנה, הנהגה הקיימת היום בצד השני, לא יהיה פה שלום. כל עוד המנהיגים של הרשות הפלסטינאית לא יהיו מורכבים מאנשים כמו יוסף חדד ושוט, ושגם הציבור תומך בהם, כן? לא יוכל להיות פה שלום. כל עוד המנהיגים שם לא מכירים ומכבדים את ישראל, כל עוד אין מנהיגים כאלה, כן? מבינים ורוצים להשתתף בפיתוח התרבותי והכלכלי של העם שלהם, יבינו איזה שיתוף פעולה הם יכולים לעשות איתנו, לא יהיה שלום. זה המצב היום. כולם מבינים שהמערכה הזאת היא ארוכה. לא רק בעזה, ששם זה ברור, גם באיוש. כל עוד ההנהגה שם תמשיך לשלם כסף למי שיושב בכלא הישראלי בגין פיגוע כנגד ישראלים, תהיה מלחמה. אתם מבינים בכלל מה אכלנו עד עכשיו? אתם קולטים כאילו יש פה פאקינג צד שני. ממשל שמשלם כסף לאזרחים שלו אם הם פוגעים בצד השני. חבר'ה, אתם קולטים איזה מעוות, איזה עזוי, ודבר כזה, יש אנשים שרצו לבוא ולתת להם מדינה, כאילו, תבינו איזה, מה חשבתם שמעניין אותם מדינה בכלל? הרי, בואו נעשה את הדבר הבא. תחשבו שנייה על, על, על הדבר הבא, תוציאו רגע את המוסריות, כן? את הקטע המוסרי, אנחנו יודעים אם יש לנו עסק, אבל בואו נניח שעכשיו אומרים לנו, כל מי שיגנוב מצ'רקסים או בדואים, והם תופסים אתכם, תקבלו מאיתנו, מהממשלה, כסף. מי לא היה עושה את זה? כל השבורים היו עושים מזה קריירה, יחנכו את הילדים שלהם לזה, יבנו בתי ספר שהם למדים לזה. עכשיו, ברור שכל זה קורה באיוש, בלבנון, בסוריה, באיראן, לא רק בעזה, כן? ולא הפתיע אותי גם במצרים וירדן. אז, אחרי שהבנו שקודם כל המערכה הזאת תהיה ארוכה, ויהיו לה עלויות, בואו נבין קצת משמעויות. אם אתם זוכרים בפרק 17 פה בפודקאסט, הפרק שנקרא מי לא רוצה להיות מוכן למשבר הבא, הסברנו על המצב הנפיץ של כלכלות העולם, כוללת של ישראל, כן, שנמצאת עם כמות חוב גבוהה שיש למשקים הפרטיים, לחברות נדלן, וגם חובים עכשיו, אתם יודעים, עם החוב הגבוה, העלויות מימון המטורפות האלה בעקבות העלאת הריבית. אז אמרנו שצריך לבוא הניצוץ הזה, יופי, יש חוב, יש ריביות עולות, נחמד, אבל צריך איזה ניצוץ שידליק את החבית. וסיכמנו שיש ארבעה, לפחות ארבעה טריגרים שיכולים לגרום למשבר, ואחד מהם הוא מלחמה. אז לחדשים שזה אתה נחשפו לתוכן שלי, מזמין אתכם לשמוע את פרקים 16 ו-17, על איך נוצרים משברים ואיפה זה קורה היום. פרק מעניין, טוב, אז בואו נתחיל. כמה עולה מלחמה? ובואו נהיה ממוקדים, כמה הערכות כרגע שתעלה לנו כל המלחמה הזו עד להשגת היעדים שהציבה הממשלה, מה היעדים שהציבה? 1. החזרת החטופים, 2. מיטוט החמאס, ו3. פתרון לעזה. כלומר, מה זה אומר פתרון לעזה? פתרון שאומר שנמצא סוף סוף הנהגה שהיא נגד טרור, הנהגה של נורמלים. כמובן שהערכות כרגע שיש של הכלכלנים בנוגע לכמה תעלי המלחמה, הם מתייחסים רק לשתי יעדים הראשונים. אוקיי? החזרת החטופים ומיטוט החמאס. כי פתרון לעזה יכול לקחת שנים וזה עלות אחרת לגמרי. אתם צריכים להבין רגע משהו, שאני אומר, מיטוט החמאס, יש כאילו איזה קטע של אנשים בראש, טוב, נו, כמו כל הסבבים המגוחכים האלה, בטח עוד שבוע ייגמר ונחזור לטפטופים בדרום. אבל אנשים, אתם צריכים לקלוט את זה, מיטוט החמאס ולמצוא פתרון לעזה, אומר שצריך לכבוש את עזה, כן? אנשים, יש כאלה שעוד לא קולטים את זה. עכשיו, בשביל למוטט את החמאס, צריך לכבוש, לתאר את כל העזה, ואז צריך למצוא פתרון לעזה. זה הולך להיות ארוך, ויעלה לנו הרבה. אז כרגע מה שאנחנו מדברים, הכלכלנים צופים שהמלחמה, כן, רק לפחות המיטוט החמאס ולהחזיר את החטופים, צפוי לעלות למשק בין 100 ל-200 מיליארד שקל. וזה בהנחת זמן סביר, כן? שלא עכשיו אנחנו נתקעים בשביל מוטט את חמאס 5 שנים בעזה, כן? מדברים על דווח של חצי שנה, שנה. כלומר, אנחנו משלימים את מיטוט חמאס, וכמובן זה מתייחס רק, שימו לב, אם המלחמה היא בעזה, ולא בגזרות נוספות. הסכום הזה, 100-200 מיליארד, מתייחס למלחמה בעזה בזמן סביר, אוקיי? תבינו את האבסורד. נכון לעכשיו, התקציב עד לסוף שנת 2023, תקציב המלחמה עומד על 35 מיליארד, ובינינו הוא יעלה סביב ה-45 ואפילו 50 מיליארד, אוקיי? מלחמה זה דבר יקר. מלחמה צריכה לממן לא רק את משרתי המילואים, תחמושת, פגזים, תגבור של יחידות קיימות, כלי מלחמה, מימון נפגעים, תגבור כוח אדם בבתי חולים, טיפולים נפשיים, משפחות שקולות, כן. זה לא רק זה, זה העלויות הישירות ממש. יש פה גם עוד עלויות, כן? ביטול תשלומי ארנונה למפונים, פיצויים, מענקים לעסקים, כולל טיפול, פיצוי, דירות, נכסים שנשרפו, נפגעו, רכבים, כן, אנחנו רואים את זה, פינוי תושבים, כולל סיוע כספי למפונים. חבר'ה, כל זה עולה המון כסף. דחיית תשלומי מיסים לעסקים, מתן הלוואות לעסקים, הקדמת תשלומים של המדינה לספקים שלה. כן, יש ספקים שהמדינה חייבת להם כסף, יודעים שהמצב רגיש, בואו נזרז, קדימה, תשחררו את הצ'קים. אוקיי? אז הבנתם רגע איך נגיע ל-45 מיליארד לפחות עד לסוף שנת 23? והכלכלנים מדברים על 100-200, כלומר, מניחים שזה ייגמר תוך חצי שנה. ואני אגיד לכם, הלוואי, כן. אני הייתי רוצה שזה ייגמר כמה שיותר מהר, אבל באמת, אחרי שהיעדים הושגו במלואם, אז אוקיי. עכשיו, לא רק שההוצאות הממשלה גדלות באופן משמעותי, כן, גם ההכנסות של המדינה ממיסים יורדות, כן, אנשים פחות צורכים, אז זה מגדיל את הגירעון הממשלתי, דבר שיצטרך להיות ממומן בעזרת משהו, כן, או איך המדינה תממן את הגירעון הזה, או בעזרת חוב, או בעזרת העלאת מיסים, עלינו האזרחים ובעלי עסקים. אני לא מאמין שהעלו כרגע מיסים, ממש לא. אני מאמין שבהחלט תהיה הנפקת חוב חדשה, ודיברנו על זה בפרקים שעסקו במשברים, שבמידה ייפגעו הרבה עסקים ומשקי בית לא יוכלו לפרוע את החובות שלהם, לכל הגורמים המממנים, לספקים שלהם, הדבר עלול ליצור משבר. לכן, הממשלה, המוסדות הפיננסיים ואנחנו, האזרחים והעסקים בעורף, חייבים להשאיר את גלגל השיניים הכלכלי הזה מלהמשיך לעבוד. אותו גלגל שיניים שהסברנו בפרק הראשון של הפודקאסט הזה. אם אתם זוכרים, אני אעשה איזה בריף קצר, איזה פרק שהוא רלוונטי תמיד, כן? הסברנו שהכלכלה בנויה מצריכה ומחוב. כל הכלכלה בנויה על צריכה וחוב. כל עוד שני הדברים האלה מתקיימים, הכלכלה תמשיך לצמוח ויהיה בסדר, אוקיי? אז כוח הקנייה, הרי מה קורה פה? איך זה מזין אחד את השני? הכוח הקנייה, הצריכה שלנו למעשה, מזינה את בעלי החברות, שבעזרתם הם לוקחים גם הלוואות וממשיכים להקים עוד מיזמים חדשים שגורמים לנו לצרוך עוד וכך הלאה. ואז העולם גם מתפתח, אוקיי? אז חייב תמיד להיות הקשר הגומלין הזה, שתמיד יתקיים, תמיד יהיה צריכה שתממן את החוב, תמיד שזה יהיה כדי שהחוב יממן פרויקטים והתפתחות וצמיחה. עכשיו, אם משהו בריקוד טנגו הזה מופר, זה עלול להוביל אותנו לתאום. לדוגמה, הבעלה והפאניקה של המלחמה גורמת לאנשים לצרוך פחות, נכון? עכשיו, אם הם קונים פחות, אז בעלי החברות שמהם הם היו אמורים לקנות, לא קונים מהם, מה קורה להכנסות? קטנות. אז אם פחות הכנסות, אז יהיה להם קשה לשלם את החוב שלהם כלפי צדדים שלישיים, כן? חוב זה יכול להיות לעובדים, יכול להיות לבנקים, לספקים. עכשיו, אם הם מתקשים לשלם את החוב, אז הם יכולים להגיע לפשיטת רגל, ופשיטת רגל אומר פיתורי עובדים, שעכשיו לא יכולים לצרוך אותם עובדים שפותרו, כי אין להם כסף. ואז גם זה מקטין את הצריכה, כי יש עכשיו פחות אנשים שיכולים לקנות, שעכשיו אם יש פחות צריכה, אז יש עוד עסקים שעכשיו יפשטו רגל, כי פחות קונים מהם, וזה כדור השלג, ואז העובדים שלהם מפוטרים, וכך הלאה, וזה הכדור השלג הכלכלי. הבנתם, זה כמובן היה בקצרה, הסברנו את זה בעריכות בפרק הראשון של הפודקאסט, זה נקרא עושר כלכלי, מזמין אתכם להזין שוב לפרק, הוא תמיד רלוונטי, כן, זה חוקי הכלכלה, אנחנו מדברים גם על ההיסטוריה שם, על השחקנים שפיתחו את זה. אז בואו נחזור למצב שלנו, מי השחקנים שלנו פה, כן? מי הם שלושת השחקנים הכלכליים שלנו פה, ומה עליהם לעשות? אז שלושת השחקנים הכלכליים הם אחד הממשלה, המוסדות הפיננסיים ואנחנו, אנחנו הציבור, הממשלה, מוסדות הפיננסיים ואנחנו האזרחים. אז מה הממשלה? מה, כן, אז מה היא צריכה לעשות, אותה שחקן כלכלי במצב כזה שכמו שאמרנו, אנחנו בטריגר למשבר, כן? מלחמה יכולה לטרוף את כל הקלפים. אז מה שהממשלה צריכה לעשות כדי למנוע, מהפחות מהצד שלה, את המשבר, זה לתת מענקים ופיצויים לעסקים שהמשיכו להתקיים, להקל בתשלומי מיסים, לשמור ולגבות עסקים גדולים מליפול, יש איזה עסק גדול שהולך ליפול ולפטר הרבה עובדים? לא, הממשלה צריכה לעזור לו. לשלם יפה למשרתי המילואים, להקל על התנאים לקבל הבטלה, אם פעם היית צריך 30 יום, עכשיו אחרי 14 יום. בקיצור, לתמוך במשק, שמשיך לייצר ושיהיה לו מספיק כסף לצרוך, להמשיך לצרוך כדי לשמור על הגלגל הזה. תפקיד המוסדות הפיננסיים הוא לדחות תשלומי חובות. אני עכשיו צריך לפרוע חוב, אין לי הכנסות, אז תקלו על הרגע עם החוב, בטח, נקל עליך. כך, כמה חודשים אל תשלם לנו בלי ריבית, בלי הצמדה. נתנו את זה, יש בנקים שאשכרה עשו את זה, כי הם מבינים את ריקוד הטנגו הזה. ואסור שריקוד הטנגו יופר, גם כמובן קיבלו הנחות מבנק ישראל, איך לעשות את זה, בנק ישראל ספק את הריביות, הקטנת ריביות, אם היית צריך לשלם 8%, אתה לא תשלם 8% בחודשים הקרובים, תשלם פחות, נקל עליך. אתה רוצה הלוואות עכשיו רגע לגשר, שיהיה לך קצת, כך הלוואה בלי ריבית, בלי הצמדה, לכמה חודשים. תראו מה קורה פה, פשוט מדהים. אז מה התפקיד מוסדות פיננסיים? המוסדות פיננסיים למעשה דואגים שהצד של החוב ימשיך להתקיים בריקוד הטנגו שלנו, כן? שזה לא יעצור. עכשיו, תראו איזה יופי, זה מה שהתיאוריה אומרת, ותראו שזה ממש, גם זה מה שקורה היום, אשכרה, זה מה שעושים הבנקים והממשלות. בדיוק את הדברים האלה, ראינו את זה גם בקורונה, ואנחנו רואים את זה גם עכשיו. הם עושים את כל זה לא סתם, חבר'ה, הם עושים את כל זה כדי שהריקוד הטנגו הזה של צריכה וחוב ימשיך להתקיים, אוקיי? אז זה בדיוק מה שהם עושים. הממשלה נותנת בדיוק היום, תראו, אנחנו רואים את זה, את המענקים, הלוואות זולות, מקלה על התנאים לקבלת הבטלה, משלמת למפונים ועוד. מה שיוצא פה, כמו שאמרנו, שהצריכה גדלה ויש איפה לבזבז. עכשיו, המוסדות הפיננסיים מעניקות הלוואות ללא ריבית והצמדה בחודשים הראשונים, דחיית תשלומים והכל כדי למנוע משבר נזילות, כלומר, שלא יהיה משבר עם החוב. אז במצבים כאלה, אתם יודעים, תמיד מזריקים חוב למי שצריך במצבי קיצון. עכשיו, זה רק במצבי קיצון, כן? היום זה נראה לנו הגיוני, שזה מה שצריך לעשות, כן? יש משבר. הממשלה, קדימה, תתחילו לתת מענקים, להוציא אנשים מהבוץ. בנקים, תזרימו הלוואות ותקלו עם התשלומים. אל תהיו גרמנים עם המשכנתאות ודברים כאלה. תחילו לפנות פה אנשים מהבתים. עכשיו, היום זה נראה לנו הגיוני. פעם, הממשלות הקפיטליסטיות, בעיקר ארצות הברית, אמרו, לא, אנחנו לא מתערבים, שוק חופשי. שזה טעות, כן? כי אם נסתכל על הסקאלה, כן? שצד אחד קיצון אחד זה קפיטליזם טהור, היא התערבות ממשלתית. צד שני, התערבות ממשלתית מלאה זה קומוניסטיות. שני הקיצונים לא טובים, אנחנו צריכים תמיד, אמרנו, להיות איפשהו באמצע. איפה ההתערבות היא נכונה, מספיקה, איפה ההתערבות היא חונקת. ובמקרים כאלה שהצריכה והחוב כדי שיתקיימו, חד משמעית זה ההתערבות של הממשלה. הממשלה, כל מה שהיא צריכה לעשות, האיזון הנכון שדיברנו עליו, הוא מה הממשלה צריכה לעשות רק כדי לשמור שהריקוד הטנגו הזה יתקיים. יותר מדי מזה יכול סתם לחנוק, ולחנוק כי צריכים לממן את זה, ואז המיסים, וזה מוריד את הצריכה. פחות מדי יכול לקרות, אם במצב של משבר, אין מי שיגבה, וריקוד הטנגו יופר. אוקיי? אז האם במקרה שלנו, אם הממשלה לא הייתה מתערבת, מן הסתם היה פה אסון כלכלי חמור, מה שהיא עושה, האם זה מספיק? תלוי, תלוי למי, באיזה אזור, באזורים הפחות קרובים לקווי האימות, זה ממש הישרדותי מה שהם נותנים, המענקים זה, אבל אני מסביר בפורומים אחרים, לא פה, פה אנחנו מדברים יותר בגבוה, ופחות בטכני, איך, איזה מענקים, איזה מסלולים יש, זה מאוד מעניין אגב, התקופות האלה, במקצוע שלנו, ואתה רואה כמה התערבות, והאם ההתערבות הזאת מספיקה, תמיד זה מעניין, האם זה הספיק, מה שהם נותנים, המהירות קודם כל מאוד גרועה, כן, רק עכשיו פתחו את המענקים, עכשיו אני מקליט את זה מה-22 לנובמבר 23, לוקח זמן עד שמעבים את המענקים, ופתחים את האפשרות בכלל, רק לפני כמה ימים פתחו, והאם הסכומים מספיקים, את זה אנחנו לא יודעים, אנחנו תכף נדע, אני מאמין שזה לאט מדי, ולגבי הסכומים אנחנו צריכים לראות, כמה עסקים הולכים לקרוס, ככל שיקרוסו יותר, כנראה שזה לא יספיק, אוקיי? אז בוא נראה, כמה חבר'ה זה יצליח להשאיר מעל המים, מה שהם נותנים, נחכה ונראה, אנחנו עוד נדבר על זה. אוקיי, אז עד כה דיברנו על מה הממשלה והמוסדות הפיננסיים צריכים לעשות כדי למנוע משבר. אמרנו, אבל יש שלושה שחקנים, נכון? אמרנו, יש את הממשלה, המוסדות הפיננסיים, דיברנו עליהם, אבל מה עלינו? עלינו, האזרחים, בעורף. מה אנחנו צריכים לעשות כדי למנוע את המשבר? אז מה שעלינו לעשות, כמו שאמרנו, להמשיך לצרוך. לכו לקנות. זה שאתם יושבים בבית, מזדהים עם הכאב, ואומרים, לא, אני לא יכול לצאת. לא, אתם לא עוזרים לאף אחד. אנחנו, זה מובן, זה בהחלט מובן, כן, לאף אחד אין חשק לכלום, פחות בימים הראשונים. תראו, אם אתם רוצים להילחם בחזית, ואתם יכולים, לכו על זה. אבל אם אתם בעורף, במלחמה, התפקיד שלנו, המלחמה שלנו, היא להמשיך לחיות. זה מה שהחיילים ששומרים עלינו רוצים שנעשה, כי בשביל זה הם נלחמים, עבור כולנו בשביל שנחיה. אבל חשוב מכך, הכלכלה והמשק שלנו צריכים את זה. אם נשב וניתן לעצבות והכאב לנטרל אותנו, גם נהיה מדוכאים, וגם אנחנו מעטים את ריקוד הטנגו של הצריכה. אגב, מהמס העקיף שתשלמו על השירותים שצרכתם, תחשבו על זה, זה הולך בין היתר לצבא, אז כבר עשיתם גם משהו טוב. וגם יצאתם, ואתם מושמים אוויר, אתם מבלים, כבר תרגישו יותר טוב. אוקיי? עכשיו חלקכם יכולים לבוא ולהגיד לי, תשמע, העבודה נפגעה, צריך להדק חגורות, מאיפה אביא עוד כסף שאין לי, מה אקח הלוואות? אז לא, לא אמרתי את זה, ממש לא. אם אין, אל תבזבז על בילוי, אני לא אומר את זה. אבל אני אומר משהו אחר. אם אתה עסק או משפחה שכבר עובד הרבה שנים, ואין לך כסף בדיוק בשביל רגעים כאלה, אז צריך לי להגיד לך, אבל יש לנו בעיה עם ההתנהלות הכספית שלך. איך יודעים שבן אדם לא יודע לנהוג? אם בכל צומת שהוא נכנס אליה הוא מתנגש ברמזור, כנראה שהוא לא יודע לנהוג, נכון? אז גם בעולם הכספי שלנו, מי שמגיע למצב כזה בחיים, כניסה לצומת, זעזוע, מלחמה, קורה, אתם יודעים, בטח בטח במציאות שלנו, אז זה מצב כזה, כל אירוע כזה זה כניסה לצומת, והוא לא מוכן לזה, לכניסה לצומת, אז הוא לא מבין את חוקי ההתנהלות הנכונה עם הכסף. דיברנו בפרקים הקודמים על התנהלות כספית נכונה, אמרנו תמיד צריך לשמור אחוז מהכסף ולשים בהשקעות עם סיכון נמוך או חסרי סיכון, בדיוק בשביל רגעים כאלה. מכשירים כמו קרנות כספיות, פקדונות, אג"חים ממשלתיים או קונצרנים בדירוג AA גבוה, כן, דירוג טוב, לא נותנים הרבה ריבית, אבל הם נזילים, הם פחות נודעתיים. עכשיו, כל חודש אתם יכולים להפריש כמה שקלים לשם, כן? אנחנו לא מדברים על כל חודש לשים 3 מיליון שקל. לא. יש לך 1,000 שקל לדופים, תחלק אותם, נשים אותם. לא להגיד, אלף, שיהיה לי כסף, אני אתחיל לחסוך. לא. מה שיש. להתחיל לצבור, פחות שיהיה לך 3 חודשי מחייה מלאים. אחרי שחישבתם, כמה כל ההוצאות שלכם, עם מגנים, ילדים, חוגים, משכנת, הכל, כמה, לקחתם, הגעתם למספר, תכפילו את זה לפחות פי 3, אתה צריך שיהיה בצד. עכשיו, אם יש לך יותר, אני בעד, כן, אבל זה בהנחה שגם יש לכם הרבה נכסים מסוכנים. היחס בין כמה, יש לי 100,000 שקל, איך אני צריך לחלק את זה? היחס בין כמה מסוכן וכמה לא מסוכן, אמרנו, זה תלוי יותר בגיל, תלוי כמה אתה יכול להתמודד עם סיכון. מי שצעיר יותר מן הסתם, יהיה לו יותר דברים מסוכנים, ופחות לא מסוכנים, ולהפך. עכשיו, עדיין אתה צריך לשמור על הדבר הזה של לפחות 3 חודשים. לפחות. אז ואגב, עוד סיבה למה חשוב להתנהל ככה, שיהיה לך בדיוק את הכספים האלה לרגעים האלה, כי דווקא ברגעים כאלה, חבר'ה, שאנחנו מלאים באי ודאות, בחרדות, אז רבה, סליחה, לפחות בפן הפיננסי, נהיה טיפה יותר נינוחים, אוקיי? ולקבל לפחות מהחזית הזאת קצת שקט. אז תראו, עד כאן סיימנו את החלק הכלכלי ברמת המשק, כלומר, כמה המלחמה הזאת תעלה לנו, מה הסיכונים למשבר ואיך ניתן להיחלץ ממשבר כזה, ואני אסכם את זה בכמה מילים, אז כמו שאמרנו, יש לנו, המלחמה, דיברנו על לפחות 200 מיליארד שקל, אני מאמין שגם יותר, את הדבר הזה אנחנו נצטרך לממן, תלוי כמה זמן כמובן, כן, ותלוי כמה גזרות יתפתח, ועוד צפון, איוש, תימן, תראו איפה צצים לנו כל החזיתות האלה. אז 200 מיליארד נכון לעזה, נכון לעזה ותחום זמן סביר. אל תשכחו שיש גם סיועים שאנחנו מקבלים, אבל עדיין, זה המון כסף. דיברנו מה הסיכונים למשבר, כן, אם במידה ויש חדלות פיראון וחובות ומשבר חוב, אז כן, אנחנו יכולים, יכול לקרות המשבר שדיברנו עליו, ואמרנו מה צריכים לעשות כדי להיחלץ מהמשבר. אמרנו שהממשלות צריכות ליצור תמריצים שהגדילו את הצריכה, ומנגד המוסדות הפיננסיים צריכים להגדיל לנו את הנזילות ואת החוב, לא לחנוק אותנו, ואמרנו שאנחנו צריכים לצאת ולחיות. אז תראו, אני עכשיו, דיברנו אז, כמו שאמרנו, על המשק הפנימי, ואני עובד כרגע על פרק שמסתכל על הזירה הכלכלית, כן, מראה גלובלית, מה שקורה ביתר העולם מבחינה גיאופוליטית, כלכלית, ונראה את המשחק, הכוחות והתיאוריות הרבות שיש בתחום הזה, אבל כמו שאתם יודעים, לוקח לי זמן להוציא כל פרק, אז תהיו סבלניים, ובייחוד בימים כאלה שאשתי בחודש תשיעי, בעזרת השם מצפים סוף סוף לבין ראשון אחרי שתי בנות, אז יאריך את ההפסקה המתוקה, פעם מסיבות טובות ונעימות. אבל בכל מקרה, אני איתכם. אני איתכם תמיד, אתם תמיד יכולים לדבר איתי בפייסבוק, תחפשו לכבוש כל פסגה, ביוטיוב, נבנסי, נסי קלוגר, טיק טוק, מיילים, יש כל כך הרבה דרכים למצוא אותי. אז חברים, שנדע ימים שקטים יותר. ימים מלאי נחת, מלאי אהבה. נברך את החיילים שלנו, שהמשיכו לתת בראש, שיחזרו בריאים בגוף ובנפש, שהחטופים שלנו יחזרו במהרה, ושכל אויבינו יישרפו, וגם אלה שתומכים באויבים שלנו. אז חבר'ה, עם ישראל חי. אוהב אתכם, נתראה בפרקים הבאים. הפרק הוכן בשיתוף המכון הפיננסי לחברות בישראל בע"מ. אני ניב נשיא, רואה חשבון, שותף ובעלים של פירמת רואה חשבון לחברות נשיא קלוגר. ותמשיכו לכתוב לנו, תמשיכו לעקוב אחרינו ולקבל עוד תוכן איכותי. נתראה בפרקים הבאים.